שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך, הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום, טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1117, ונדבר קצת על החיים שלנו, על שליטה בחיים, שחרור שליטה בחיים, בדרך לחיים טובים הרבה יותר. תהיו איתנו, טל, בואי תפתחי בבקשה.
אז אני רוצה לדבר כאדם שתמיד היה לי מאוד צורך בשליטה בחיים שלי. אני כזה בן אדם לחוץ, הייתי אומרת. סתם, אני אספר סיפור שהייתי בצבא, אז היינו עושים הרבה ניווטים. וניווטים זה משהו שעליי מאוד איים, כי צריך ללמוד הכל מראש, את כל המפה היינו צריכים לזכור בעל פה, ואז היינו יוצאים לשטח, ובמשך שעות ככה הולכים לפי מה שאנחנו זוכרים, ותמיד נורא פחדתי שאני אלך לאיבוד. והייתי שעות יושבת ולומדת ונורא נורא בלחץ. ולעומתי היו אנשים אחרים שהכל היה בקלות, נו, נלך לאיבוד, נלך עוד 5 קילומטר לפה, 5 קילומטר לשם, הכל היה מאוד באיזי, בסוף נגיע, יהיה בסדר. ותמיד הרגשתי זה פער כזה, למה אצלי הכל תמיד חייב להיות נורא בשליטה, ואני משקיעה כל כך הרבה אנרגיות בשביל להצליח ולא ללכת לאיבוד ושהכל יהיה בסדר. ואני חושבת שזה מלווה אותי ככה בחיים בהרבה דברים, שמאוד חשוב לי להשקיע מאמצים כדי שהכל יקרה כמו שצריך. ואני קצת מקנה באותם אנשים שהם מאוד משוחררים, והכל אצלם קורה בקלות. ואני חושבת שזה בעיה שקיימת אצל הרבה מאוד מאיתנו בחיים בכלל. אנחנו משקיעים המון המון מאמצים בשביל לא ללכת לאיבוד, בשביל ללכת בדרך הנכונה ולהגיע ליעדים שלנו. אז אני רוצה קצת לדבר על העניין הזה של להיות מאוד בשליטה, לעומת להיות בן אדם משוחרר ונינוח, עם אמון אולי בחיים, עם ביטחון בחיים. אם אתה יכול לתת לנו עצה, איך אפשר להגיע לחיים שהם חיים של שחרור, של נינוחות, שהם לא לחוצים, שהם לא כל הזמן מתאמצים מאוד לשלוט בתוצאה של החיים שלהם?
זה אפשר מכמה כיוונים. קודם כל, אדם שלא אכפת לו תוצאה, אז הוא משוחרר מהחיים. כן, מה שיקרה יקרה. כן, כמו מקסיקני עם הכובע שלו, שיושב תחת העץ.
כן.
וברוך השם, הכל עובר. זהו. יש לו שחרור מהשליטה?
לגמרי.
יופי. ישנם כאלו שחוץ מזה עוד שותים, נגיד אותה מקסיקני, אז טקילה. כן?
גם עוזר.
זהו. השתיין, זה כל העולם שלו, מה שנקרא. זהו. ישנם אנשים שהם כאלו לפי האופי. צריך לפי האופי, לא חשוב. הוא מסתובב בשוק, הוא הולך ברחוב, שם מרוויח קצת, כאן גונף אולי קצת, והכל מסתדר בסופו של דבר. אנשים שהם לא יכולים לסבול, לא יכולים לסבול שום שליטה, גם לא רוצים לשלוט על אחרים, וגם לא רוצים שישלטו עליהם. זה הכי חופשי. זהו. כן? זהו. זה כמו שחתול שהולך ברחוב, איפה שהוא יוכל, משהו, ככה זה. זהו. אם מגיע לאדם רצון לשלוט, אז כבר הוא הופך להיות אדם. כי זה מכוון אותו, זה מחייב אותו. זה מעמיד אותו כבר בחיים, שהוא חייב להגיע למצב שהוא מאזן את הדחף לשליטה. כן? ואז הוא צריך את זה לדעת, את זה לרחוש, את זה לסדר, וכן הלאה וכן הלאה. ואז אנחנו מדברים לא על השליטה, אנחנו מדברים על נטיות, רצונות. אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. שהם אותם הרצונות, כן? שהם מחווים אותנו בחיים. ועד כמה שהרצונות הם יותר גבוהים, אז אדם נמצא עוד יותר ועוד יותר קשור לשליטה בחיים שלו, הוא חייב להשיג את זה. זאת אומרת, לשלוט על אותו היצר שנמצא בו. כן? יצר נגיד למושכלות, יצר גבוה, אז הוא לא נותן לאדם ממש רגע שהוא חייב לדעת וזה, זה. אבל יש כאלה שאומרים שהם לא מבינים בכלל על מה מדובר. כן, זהו, יש לי יצר אחר. אני רוצה, נגיד, משפחה. ואני דואג רק למשפחה. כמה שיהיו לי יותר ילדים, וסביבי, ככה, וצועקים, ואני נהנה מצעקות האלה, אני נהנה מכל הבלגן הזה. זה התענוג שלי. זהו, ראיתי כאלו ואלו סוגרים את עצמם עם הספרייה, ובספרים, ואלו ההפך, בלגן, שירים, חיתולים, אלו ואלו. רצונות, ככה הם שולטים בנו. עכשיו, האם צריכים להשתחרר מהם או לא? השאלה היא, מה האדם רוצה מהחיים? זאת אומרת, שסך הכל שאנחנו נולדים ויש לנו רצונות, ויש לנו גם כן רשימות, זה איזה מין גנים אינפורמטיביים שנמצאים בנו, ואנחנו חייבים לממש אותם, אז כאן ישנה השאלה, שאני מתעורר יותר ויותר מיום ליום, משנה לשנה, מילדות והלאה, ואני יותר ויותר שואל מה אני רוצה, או מה אני רוצה לקנות, או על מה אני רוצה לשלוט, שזה אותו דבר. כן? אז מה אני רוצה? וכאן אדם צריך למיין את עצמו ולראות, אנחנו לא מלמדים אולי מספיק את הילדים שלנו לזה, אנחנו רק אומרים, לך לכיוון זה ללמוד, או לכיוון זה, זה מכניס יותר וזה מכניס פחות, וכך אנחנו בעצם מכוונים את החיים שלנו. אבל זה לא נכון. כי אותם הרצונות שאנחנו קיבלנו מתוך החיים שלנו, מהכוח החיותי, אותם הרצונות שלנו, הם חייבים לקיים אותנו למטרה. נו, אם...
אחד הדברים, אני חושבת, שהוא מאוד מניע אדם שהוא מאוד מנסה לשלוט בחיים, זה אולי פחד שלא יהיה, שהוא חייב מאוד להתאמץ בשביל להשיג דברים, והוא לא סומך אולי על זה שהכל יהיה בסדר. זאת אומרת, החשש הזה מזה שהוא חייב מאוד להתאמץ כדי להשיג דברים, מאוד דוחף אותו להתאמץ. השאלה היא אם זה דחף נכון.
לא, זה כבר בעיות פסיכולוגיות. זה לא שייך למהות העניין. זה שאני רוצה להשיג, אז אני פחות לחוץ, יותר לחוץ. השאלה היא, האם מה שאני רוצה להשיג, טוב שאני רוצה להשיג את זה, כדאי לי בזה להתאמץ או לא. ואם אני אהיה בלחץ יותר או בלחץ פחות, זה לגמרי לא.
זה לא שאלה של אמון, אמון בחיים, אמון אולי באיזושהי...
מה זה אמון בחיים?
שיש אנשים שיש להם איזה אמון כזה, שהדברים יסתדרו, שיהיה בסדר, שהחיים טובים, שהם מובילים אותנו למקומות טובים. ויש אנשים שהם לא מרגישים את זה, שהם מרגישים שהם צריכים בעצמם לשלוט בחיים כדי שיהיה טוב.
כן, אז זה תלוי בבן אדם. מה השאלה?
איך אדם מגיע להרגשה כזאת של אמון בחיים, שהוא יכול לשחרר...
שיקח כדור הרגע וזהו. אני לא מבין מה זה נותן לו, אמון בחיים. שאני יותר רגוע... מה זה אמון בחיים? שאני מאמין לסתם לחיים שלי שמסתובבים, שהביאו אותי לדברים הנכונים, אז זה כל האדם שישתה איזה אלכוהול, ואז יאמין בחיים, לפי מה שאני שומע. אני לא רואה בזה משהו שצריכים לפתור את הבעיה.
אני אגיד לך מה.
את מדברת רק על הרגעה כלפי כל מיני בעיות בחיים.
לא רק הרגעה, גם כגישה לתכנון קדימה, למה הכוונה? אדם שאין לו ניסיון בחיים, יכול לחשוב שהוא מנהל את העולם. ומה שהוא רוצה, אם הוא יתאמץ, זה יהיה. אדם קצת יותר מבוגר, בדרך כלל עם השנים בא השכל, עם ניסיון החיים.
עייפות.
לאו דווקא מצד העייפות, אלא מצד חוכמת חיים מצטברת. אדם שיש לו חוכמת חיים, הוא יודע שלא 100% ממה שקרה לו בחיים היה בשליטתו. אני לא אומר שהוא הופך להיות בטלן, שטיין, או יושב תחת בפינת הרחוב. ודאי שלא, יש אנשים מיליארדרים עם גישה כזאת, שאומרת שאתה צריך להיות יותר צנוע ביחס שלך לזה שאתה מנהל את העולם. אתה לא מנהל את העולם, יש איזה אחוז מסוים, קטן או גדול, שהוא לגמרי לא בשליטתך. לא יעזור אם אתה תפרפר ותפרפר ותפרפר, יש משהו בלא נודע, בגורל, בלא יודע בדיוק במה, שהוא לא בשליטת האדם, יהיה מי שיהיה הכי חשוב, חם, הכי עשיר, הכי רגיש, הכי זה. ואז הם אומרים, אנחנו צריכים את החיים שלנו, כאילו לחלק אותם לשני אזורים. אנחנו צריכים להתמקד במה שנראה לנו שהוא כן בשליטתנו, ושם לתת מקסימום מאמץ. אבל מרגע שהתמקדת ונתת את המאמץ איפה שאתה באמת צריך להשקיע, באזור שבו הוא לא בשליטתך, תשחרר, כי זה לא יעזור ממילא. אתה יכול לחשוב שאתה גם שם מנהל וגם שם שולט ולהתאמץ, אבל זה סתם לפרפר במקום. לא,
איפה אני יודע?
שאלה.
שאלה?
זאת השאלה.
כן, ודאי.
השאלה שלי.
זה כתוב כך, אלוקים, תעזור לנו להבין מה בשליטתנו ומה לא בשליטתנו.
נכון.
נו, ואיך לדאוג ואיך לא לדאוג לזה. להבדיל בין זה לזה.
בדיוק. אז איך אנחנו עוברים מהמקום הזה, הקטן, שהוא לא מבין ולא יודע ורק מפרפר כל היום, למקום שהוא קצת יותר מודע למציאות כפי שהיא באמת? איך תעזור לנו לעשות צעד קצת קדימה מהמקום הזה?
אני לא יכול. אני לא יכול לחלק לכם איזה ממתקים בדרך. חוכמת הקבלה היא מדברת על זה שאדם צריך לדעת איך לחיות מתוך זה שהוא בונה לעצמו מנגנון החיים. וזה רק על ידי זה שהוא נכנס לחברה נכונה, מה שנקרא הסירייה, ובונה שם את החיים שלו. רק בצורה כזאת. כי אדם אחד אין לו כוח להפעיל את הטבע, להפעיל את הכוחות סביבתיים שלו. אלא אם הוא יהיה בעשירייה, אם עוד תשעה כמוהו, או יותר או קצת פחות, זה לא חשוב, אבל קבוצה, כן? אז קבוצה יכולה לייצב ביניהם כוחות חיוביים כאלו, שהם כבר מנהל את החיים, ועד כדי כך שהוא מגיע למצב שהוא בעצם אפילו שלא משוחרר מהחיים, כי הוא בכל זאת, אז הוא מגיע לקיום דרגת האדם, אבל אז הוא מרגיש את עצמו חופשי. זה לא לוחץ עליו, אלא ההפך. הוא מקבל מלא אוויר, מלא כוח, והרגשת החיים נצחיים. כי הוא חי בתוך מערכת, שמערכת עצמה היא מתחילה להרגיש את עצמה כקיימת לעולם ועד.
אני רוצה להבין מה שאמרת. אמרת שאדם אחד לבדו לא יכול לבנות לעצמו כזה מנגנון שיבדיל לו בחיים איפה האזור שבו הוא צריך להשקיע את כל כוחותיו כי הוא נתון לשליטתו, איפה האזור שלו, ושם חבל על המאמצים שלו.
כן.
אבל אם הוא ייכנס לתוך איזו עבודה קבוצתית עם אנשים נוספים, אז בהתקשרות מיוחדת שלו ושל אנשים נוספים, הם כן יכולים לבנות כזה מנגנון.
נכון.
כשדיברת, נזכרתי בזה שהייתי בעבר נהלאוי בצבא והייתי בקיבוץ. בקיבוץ יש לך הרגשה שהכל מאוד ברור. מה הכוונה הכל מאוד ברור? ברור שאתה צריך לעבוד מבוקר ועד ערב במה שהקיבוץ צריך ממך, בתחום הזה, בתחום הזה או בתחום הזה, לפי הכישורים שלך. זה ברור. זה מובן ומוסכם. וברור שאתה לא צריך כפרט בכלל לדאוג לפרנסה, לשירותי בריאות, לשירותי חינוך, לשום דבר בעצם. אתה צריך לדאוג שאתה תתרום את המקסימום שלך, ובכל השאר אתה משוחרר. אין לך דאגות של מישהו שגר בעיר. אין לך מינוסים, אולי יש לקיבוץ איזה בעיות כלכליות, אבל זה ברמת המקרו. את הפרט זה לא יושב לו על הראש מבוקר ועד ליל. אז למה נזכרתי בזה? כי אמרת שרק כשאדם נכנס בהתקשרות עם אנשים נוספים, אז הם יכולים לבנות איזה מנגנון. לזה הכוונה? שאם אני כאילו חס ושלום יהיה באיזה ברוך, אז האנשים הנוספים האלה שאיתם אני בונה את המנגנון הזה הקבוצתי, הם יתמיכו בי כמו איזה ערבות הדדית, כמו בצבא, אז למה?
לא. זה ודאי שכן, אבל זה לא לזה התכוונתי, הרבה יותר מזה.
אז תסביר קצת.
זה שאנחנו מתקשרים בינינו בצורה הנכונה.
במה שאתה קראת לזה קודם, קבוצה.
כן.
כן.
אנחנו מייצבים בינינו חוקים חדשים של הטבע, שקודם לא ראינו אותם, לא הרגשנו אותם, הם לא היו פועלים בנו, אנחנו לא היינו נוגעים אליהם. אם אנחנו רוצים להיות מסורים זה לזה, איש את ראהו יעזורו, ואהבת לרעך כמוך. בצורה כזאת, אנחנו פתאום מרגישים בינינו שחל חוק חדש, חוק של ערבות, עדידות.
ידידות?
הדדיות.
הדדיות.
כן. ואנחנו מתחילים להרגיש שזה כבר הטבע השני שבינינו מתקיים. טבע של השפעה, טבע של אהבה, טבע של חיבור, זה משהו שאין בעולם הזה ביחסים בין הבני אדם. אלה ההפוך. ואז אנחנו לגמרי לגמרי משוחררים כל אחד מהשליטה שלו. אני לא רוצה לשלוט בשום דבר. אני רוצה שאותו כוח הכללי שאנחנו מייצבים בינינו, הוא ישלוט. הוא ישלוט עליי ועל כולנו יחד, ואז בו שאנחנו מתחילים להכיר אותו, להרגיש אותו, אנחנו מרגישים שהוא השולט בנו, הוא המנהל אותנו, ובו, כמו שכתוב, ובו ישמח לבינו.
אז נראה אם הבנתי. אתה אומר, אנשים, אם הם מתקבצים יחד, נגיד שלושתנו, נתקבץ יחד ונחליט שאנחנו רוצים לבנות בינינו את ההתקשרות הזאת, שאותה לא כל כך הבנתי, אבל תכף ניגע בזה, אנחנו יכולים בהתקשרות מיוחדת בינינו, ליצור כזה מנגנון שהוא יאתר, ממש כמו סנסור, כמו גלאי, שהוא יקלוט בתוכו את הכוח העליון שבטבע, שהוא בעצם מנהל את הכל ואת כולם גם עכשיו, רק אני לא קולט אותו ולכן אני לא מסוגל להבדיל מה הוא מותיר לי לשליטתי ומה הוא מנהל בשליטתו. הבנתי נכון?
נגיד, חלקית, אבל בסדר.
אז תתקן במה לא?
לא, לא יכול. זה הרבה יותר. מה אתם רוצים לדעת מזה?
אנחנו רוצים לדעת איך אדם יכול להגיע למצב של שחרור שליטה נכון. לא שחרור שליטה שמביא אותו לאפתיות.
אם אני מוסר את עצמי לקבוצה כזאת, עם כל מה שהם רוצים ממני, אני משתתף ומוסר את עצמי ממש לזה, אני איש משוחרר.
למה? מה משחרר אותך? נשמע שאתה נהיית מסור למישהו.
כן, אבל אני מסור לאותו כוח המשותף בינינו, שנקרא אלוקות, כוח עליון, כוח הקבוצה, כוח ערבות. אני מסור לזה, ובזה אני מרגיש את עצמי הקיים בביטחון השלם.
מה זה הכוח הזה? איך נגדיר אותו? איזה מין כוח?
השפעה ואהבה.
ואיך הוא קשור לגורל שלי? מה יקרה איתי מחר בבוקר?
אין לי מחר בבוקר. אני יודע שאני כל הזמן נמצא בכוח הזה.
מה זאת אומרת אין לך מחר בבוקר?
שאני מתעלב ממש, אפילו לא מרגיש את הזמן. כל השינויים אני מרגיש רק לעומת הכוח הזה.
ובכל זאת אדם צריך לקבל החלטות בחיים שלו, יש לו כל מיני לחצים ברבדים של של החיים, של עבודה, של ילדים, של משפחה.
כן.
איך הוא פועל בחיים שלו?
שיפעל כרגיל. הוא ידע מתוך קשר שלו עם הקבוצה כזאת, איך נכון לפעול בחיים. איפה יש גבול לשליטה שלו ולשחרור שליטה.
זאת אומרת שהוא כן ירגיש שיש קשר בין כל מה שקורה איתו בחיים
ודאי,
שלו.
ודאי, כן. כאילו אותו הכוח העליון הוא שורה ושולט בהכל. אבל גם לאדם ישנו שטח שהוא חייב לדאוג. זהו, לכל החיים הגשמיים בעולם הזה הוא צריך לדאוג. אבל הוא יחד עם זה גם כנראה עד כמה שאותו כוח הכללי של הקבוצה שהוא מייצב אותו, עד כמה שהוא עוזר לו לסדר את החיים, להתייחס נכון לכל שטחי החיים.
אז בוא רגע נדבר על המכשיר הזה. הבנתי שיש מכשיר כזה שאתה קורא לו קבוצה, שהוא עוזר לאדם להתחיל לגלות, לקלוט את הכוח העליון, ואז האדם מתחיל להתברר לו הגבול הזה שאמרת קודם, בין האזור שהוא נתון לשליטתי, האזור שלא נתון לשליטתי, ואפילו הגבול ביניהם. ואז זה פשוט עושה לי סדר, אני יודע איפה להתמקד. הבנתי. עכשיו אני רוצה לדבר קצת, להבין מה זה הכלי הזה, המכשיר הזה שאתה קורא לו קבוצה. אנחנו מכירים בחיים הרבה קבוצות. קבוצות זה בדרך כלל פרטים שמתקבצים יחד מתוך אינטרס משותף. ואז הם עושים פעילות משותפת להשגת היעד שכל אחד לכשעצמו כנראה לא יכול להשיג אותו. מה זו בדיוק הקבוצה הזאת שעליה אתה מדבר? איזה התקשרות מיוחדת יש בה? מה מאפיין אותה?
שהם נמצאים בערבות הדדית.
אז זה כמו קיבוץ, כמו שאמרתי לך קודם. בקיבוץ עם חס ושלום מישהו יש לו איזה מחלה מסוכנת, הוא לא מסכן כמו בעיר שצריך, אתה יודע, להתחיל לקבץ נדבות. כל הקיבוץ ערב לו. אתה פטור מדאגה שאם ייפול, אתה יודע, איזה... אז זה כזה?
נגיד. לא, זה הרבה יותר. זה אי אפשר למסור במילים. פשוט כאן בעשירייה, כולם מקבלים הרגשה כזאת שהם שייכים לגוף אחד.
ואז?
אותו כוח עליון שמתגלה בהם, הוא... הוא נותן להם הרגשה שהם אחד.
איך הם הגיעו למצב שהם גילו ביניהם את הכוח העליון?
איך הם גילו שהם
נמצא... כן, מה הם עשו כדי לגלות את הכוח הזה? מכולם הוא נסתר והם פתאום גילו אותו. מה אפשר להם לגלות אותו?
זה על ידי זה שהם מתחברים ביניהם לפי שיטת הקבלה. זה לא פשוט, זה לא בבת אחת, וזה אי אפשר לספר כך. באיזה, בכמה דקות. זה עבודת האדם על האגו שלו, עד שהוא מתעלה מעל האגו שלו, עד שהוא מגיע למצב ש, 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 שמתחבר עם עוד אנשים, עד שהם נכנסים לערבות הדדית, עד שהם עובדים על האגו שלהם למעלה מאגו להתחבר. אז שחרור שליטה זה בזה שהם עוזבים את השליטה שלהם על האחרים ומתחברים ביניהם בערבות הדדית, קבוצתית, בעיגול, שאין שם יותר או פחות כולם שווים. יש חוקים של החיבור, כללים, אולי 20 כללים.
הכוח הזה שמגלים, הוא הרי תיארת אותו כמשהו שנמצא גם בחיים שלנו כבר עכשיו, גם לפני שנכנסנו לקבוצה וגילינו אותו בקבוצה. זאת אומרת, איך הוא בא לידי ביטוי בחיים של כל אדם באשר הוא?
הוא לא בא לכל אדם, אלה ישנם אנשים שהם מרגישים לזה נטייה, להכיר את הכוח העליון, להכיר את השליטה בחיים שלהם, ואחר כך הם מגיעים למצב שהם רוצים לאבד את השליטה הזאת, ולהישייך לאותו כוח ששולט.
האם לפני שהם מגיעים ללמוד את הכוח העליון ולהשיג אותו, כל המאורעות בחיים שלהם ומה שקורה איתם, יש להם איזושהי משמעות או הכוונה, משהו שהם יכולים להבין ממה שקורה להם בחיים? או שזה לא משנה מה עושים בחיים שלהם, ככה או ככה או...
לא הבנתי. לא משנה מה שהם עושים בחיים שלהם. אני מדבר רק על החיבור באותה הקבוצה. זהו. הם צריכים להתארגן כל האנושות. אם הייתה מארגנת את עצמה לקבוצות, לכאלה עשיריות, הייתה מגיעה למצב שהיא הייתה משתחררת משליטה בעצמה, והייתה מוסרת את עצמה לשליטה יותר עליונה, להטבע. ובזה מגיע למצב הכי משוחרר והכי בטוח.
במה? במה הוא הכי בטוח?
בטוח בזה שנמצא תחת השליטת הכוח העליון, שגם כך שולט, אבל אנחנו מקבלים תוצאה מכאילו התנגדות עליו.
הכוח העליון גם כך שולט, ובעתיד האנושות תגיע למצב שהיא תתקבץ לקבוצות, קבוצות, קבוצות שיבנו ביניהם קשר כזה של שוויון.
ובכלל חיבור, לקבוצה אחת גדולה.
ואז היא תוכל למסור את השליטה, לשחרר תרגיש, שליטה ולמסור.
אז היא תרגיש שהיא נמצאת בשליטה העליונה.
תגיד, כל התהליך הזה שתיארת עכשיו, במה הוא שונה מאנשים שהם דתיים פנאטים, שהם בטוחים ממש בכל ליבם, שהחיים שלהם מנוהלים על ידי כוח עליון, והם משחררים שליטה לגמרי, ואומרים, כולו מן אללה, או בכל שפה יש לה את הביטויים שלה, שהם אומרים, עזוב אותך, מי אתה בן אדם כמו נמלה בעולם? מה אתה חושב שאתה פה הבוס? שחרר, שחרר, במילא לא בשליטתך. במה זה שונה מהתהליך שתיארת עכשיו של שחרור שליטה, ומסירת עצמנו לידי כוח עליון?
אני לא מכיר מה שאתה אומר, אני אומר רק שהאדם שהוא רוצה להשיג את הכוח העליון, הוא צריך להגיע כמו שכתוב בתורה, ואהבת רעך כמוך, וזה מה שהם מממשים בעשירייה, ואז הם מגיעים לזה שמתגלה להם את הכוח העליון בתוך הקשר ביניהם של אהבה ביניהם, ולכן הם מגיעים מאהבת הבריות לאהבת הבורא. זאת אומרת, לאיחוד עם כל הטבע.
אז
דומם, צומח, חי, מדבר בכל מה שאנחנו לא מכירים, בכל הטבע הגדול.
לא כל כך.
וזה לא, לגמרי לא, אני לא קושר את זה, ולא דיברתי איתך על התורה, מצוות, פעולות, דתיות, חרדיות וכן הלאה.
לא, אבל כן דיברתי איתי על למסור את עצמנו לשליטת הכוח העליון.
זה בסדר, יש לך הרבה שיטות. אני מדבר על שיטת הקבלה.
אז אני רק רוצה להבין, שיטת הקבלה במה היא נבדלת ממיליארדי אנשים שמוסרים את עצמם לשליטת הכוח העליון, לא, כי הם מאמינים בכזה, בכזה
לא,
או בכזה.
לא מכיר שיטות האחרות. לא מכיר שיטות האחרות, לא רוצה לדעת עליהם. אני בחרתי לעצמי את השיטה הזאת, ונראה נכון להיום שאני לא מצטער על זה.
אוקיי, בגלל שנשארה לנו רק דקה, שחרור שליטה, מה הגישה של חוכמת הקבלה, השיטה שבה אתה אוחז לגבי שחרור שליטה בחיים, נכון, לא נכון, במה כן, במה
אני
לא?
אני לא משחרר את השליטה שלי בחיים, אני הולך יחד עם השליטה שלי בחיים, עם הסירייה ועם הכוח העליון שאני מתגלה בה, וזה נקרא ישראל אורי את הקודשי בריך וחדו, שאנחנו יחד כולנו, אני והסירייה וכוח העליון שמתגלה בהסירייה שהוא כוח אהבה, כוח החיבור, יחד אנחנו כולנו, וכך אני מרגיש שאני נמצא במערכת שלמה, ולא חסר בה כלום. כל העולם, כל העולמות נמצאים שם.
תודה רבה רב לייטמן, תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.